הגענו לדף פה עמוד א' במשנה למעלה, הלוקח פירות שובח מחברו, כלומר אדם קנה מחברו את היונים שיוולדו בשובח שלו במשך תקופה מסוימת, מפריח בריכה ראשונה, משאיר את הבריכה הראשונה, את הזוג הוולדות הראשון, לפרוח יחד עם האם, הם לא כלולים במחירה. בדרך כלל יונים מטילים כל חודש שתי ביצים, חוץ מחודש אדר, ומישהו מוכר פירות שובח לחברו, מכר רק את היונים שעתידים להיוולד, לא מכר את השובח עצמו, וגם לא את היונים שנמצאים עכשיו בשובח. אז פה נראה המשנה בא ללמד אותנו, שבעצם יש להניח שהוא התכוון להשאיר לעצמו גם את הבריכה הראשונה שתיוולד, לכל זוג יונים. הבריכה הראשונה נצרכת לאמא, להיות לה לצוותא, כפי שנראה בהמשך הגמרא, לחברה, שלא תברח מהשובח. אז הבריכה הראשונה בעצם היא צורך קיום השובח. לכן אומרת המשנה, שהקונה צריך להניח בשובח את הבריכה הראשונה הלא נולדת. לוקח רק את הבריכות הבאות. בגמרא אנחנו נראה שהוא צריך להניח גם את הבריכה הראשונה, שתיוולד לאותה בריכה הראשונה, שהוא מניח למוכר, אנחנו נראה את זה עוד. עוד אמירה את המשנה, אם קנה פירות כברת, כלומר אדם קנה דבורים שיוולדו בכברת, נוטל שלושה נחילים ומסרס, כלומר פשט המשנה, המוכר פירות כבר, כלומר מתכוון מוכר דבורים, אז מייסתה מתכוון למכור רק את שלושת הנחילים הראשונים שיצאו מהכברת. רק שלושה נחילים הם חשובים, הבאים אחריהם הם לא מספיק טובים, אז הדעתו שלה לוקח לו עליהם. לכן לאחר שיצאו שלושה נחילים, רשאי מוכר בעצם לסרס את הדבורים, לגרום להם שלא יהיו יותר ולדות, והגמרא תרחיב על זה קצת יותר, והביא גם את הפירושים שונים. עוד עומד המשנה, קונה מחברו חלות דבש בכברת, מניח שתי חלות בכברת, שלא נוטל אותם. למה? כי מי שמוכר את החלות שבכברת, ולא מכר את הכברת עצמה, אז ודאי כוונתו לשמור את הכברת במשך ימות החורף, כדי להשתמש בה שוב במות הקיץ, לצורך עשיית נחילים חדשים. לכן ודאי כוונתו להשאיר בעצם בכברת שתי חלות. לצורך מזון הדברים שישארו בכברת בחודשי החורף. ואותו דבר, קונה עצי זיתים לקוץ, מניח שתי גרופיות. מי שקונה עצי זיתים כדי לכרות אותם, להשתמש בעצים, הלוקח מניח בעת שתי גרופיות, שני ענפים, כדי שיוכל העץ בעצם לחזור ולצמוח. אומרת הגמרא, למדו במשנה, הלוקח פירות שובח מחברו, מפריח בריכה ראשונה, אומרת הגמרא, ותניא בריכה ראשונה ושנייה. אלא אמר כאן הלוקח שהלה והלאימה, הבריכה השנייה, הכוונה לבריכה הראשונה שהוא מניח למוכר. ואילו מה שנאמר בריכה הראשונה, הכוונה לאימה. כלומר, אומרת הגמרא בעצם, המשנה לימדה שהלוקח צריך להניח את הבריכה הראשונה של כל אם, כדי שתשמש לאימה לצוותא, לחברה, והבריכות שיוולדו מכאן ואילך, נותן אותן לוקח לעצמו. לכן אותה בריכה ראשונה שמניח הלוקח למוכר, מתחילה בעצם גם היא לעשות ולדות לאחר שני חודשים. ולדות אלו נכללות גם הן במחירה, שהן בכלל פירות השובח. הברייתא מרחיבה בעצם דין המשנה, הוא עומד שצריך ללוקח להניח גם את הבריכה הראשונה של הבריכה הזו, כמו שלמדנו במשנה, כדי שיהיה לה לצוותא. אומרת גם, מה ישנה אימה, דמצוותא ברתא והזוג הזה שבקיין לה, שיש לה צוותא, כלומר, גם מקשה, למה יש צורך בבריכה נוספת, הרי לכאורה יש לה צוותא, חברה עם ביתה ועם בן הזוג שמניחים לה, מספיק להם בשתי צוותות אלו, אז היא אונמי, גם היא הבת, היא צוותא אינה, והאימה והזוג הזה שבקיין לה. גם הבת בעצם יש לה את האימא, ועם בן זוג. הם חברה זה לזה. אלא אומרת, אמרה, אימא עברת מצוותא. אם על ידי ביתה, אכן יש לה בכך צוותא. האם מרחמת על ביתה וקשורה אימא, לכן די לה לאם בצוותא של ביתה, למנוע את בריחתה מהשובח. אבל ברת האימא לא מצוותא, בת על ידי אימא אין לה צוותא. לכן צריכה הבת בעצם גם את הצוותא של בניה, את כמו שאמרנו, בריחה הראשונה של הבריחה הראשונה, ולא די לה בצוותא של אימא. זאת אומרת, שאומרת המשנה הברייתא שצריך לוקח להניח גם בריחה שנייה, שתשמש צוותא לבריכה הראשונה. למדנו פירות כבר נוטל שלושה נחילים ומסרס, באמת מסרסן אמר רבידה, המשמול בחרדל, מאכיל אותן חרדל וככה מסתרסות. ובמערבה, בארץ ישראל אמרו משמד רבי יוסי בר חנינא, לא חרדל מסרסן אלא מתוך שפי אחד, זה לא שהחרדל שהם אוכלות הוא זה שמסרס אותם, פתאום שהם אוכלות פי, שפי אחד, אוכלות בעצם מטעם החרדל, משהו מר, הם חוזות ואוכלות את דובשנן, להפיק את הטעם המר שבפיהן. הסביעה בעצם מאכילת הדבש, אחרי שהם צריכים משהו מתוק אחרי המר, היא שגורם לדברים להפסיק את העיסוק בפרייה ורבייה. רבי יוחנן אמר, הסירוס שאמרו במשנה זה לא ביטול כוח הולדה כמו שאמרנו, אלא הכוונה סירוס דילוג. כוונת המשנה היה הקונה נוטל שלושה נחילים בסירוס לסירוגין, הראשון, השלישי והחמישי, שאר נחילים נשארים למוכר. במתי דתנא בברייתא כתוב נוטל שלושה נחילים בזה אחר זה, מכאן ואילך נוטל אחת ומניח אחת, כלומר הוא מסרס, כמו שאמרנו, בסירוגין. למדנו במשנה, חלות דבש, מניח שתי חלות וכולי, אמר רב כהנא, דבש בכוורת אינו יוצא מידי מאכל לעולם. דבש נמצא בכוורת, לא יוצא מידי תורת מאכל, אפילו בזמן שהדברים אוכלות אותו. לכן הוא מקבל טומאה כדין אוכל. אלמא כסבר, לפי זה רב כהנא סובר, לא בא עם מחשבה, דבש נמצא בקרר, לא בא, לא צריך מחשבה כדי לעשות אותו אוכל, הוא נחשב אוכל בפני עצמו. מדבר, מה הגמרא מקשה, דבש בקברת, אינו לא אוכל ולא משקה, לכן לא מקבל טומאה כלל. והגמרא מביאה פה שני תירוצים, אמר רבי לא צריך אלא לאותן שתי חלות, כלומר הכוונת הברייתא זה לאותן שתי חלות שמשאירים בקברת למזון הדבורים למשך ימות החורף. חלות אלו אכן אינו מקבל טומאה, כי אינן עומדות לאכילת אדם, ולא רב כהנא דיבר לשאר החלות שבקברת. רב אמר לו רבי אליעזר, רבי אליעזר הוא סובר שדבש שבקברת לא מקבל טומאה, כפי שאנחנו נראה עכשיו. רב כהנא אומר דבריו כדעת חכמים. לתנא, נאמר כברת דבורים, רבי אליעזר אומר, הרי כקרקע לכל דבר, כותבים עליה פרוסבול, כלומר יכולים לכתוב שאתה פרוסבול, אם יש לה לווה כברת דבורים, כמו שאם יש לה לווה קרקע, אינה מקבל טומאה כשהיא נמצאת במקומה, והרודה ממנה בשבת, כאילו תולש צמח מהקרקע, אם הוא עשה את זה בשוגג חייו, חייו חטאת. חכמים אומרים, חולקים לרבי אליעזר ואומרים, אין כותבים עליה פרוסבול ואינה כקרקע, הוא מקבל טומאה אפילו כשהיא במקומה, והרודה ממנה בשבת פטור. אז כמו שאמרנו, הברייתא הראשונה סובר כרבי אליעזר במשנה שכברת נחשבת כקרקע, לכן אין הדבש מקבל טומאה. רב כהנא הוא אומר כחכמים. אמר רבי אלעזר, מה איתם את רבי אליעזר? למה כברת דבורים נחשבת כקרקע? תכתיב, ויטבול אותה ביערת דבש, יערת הדבש, וכי מה עניין יער אצל דבש? אלא אומר לך, מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת? אף דבש, הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. עכשיו הגמרא מקשה על תירוצו של רבא, מיטיבי למדנו בברייתא, דבש עזב מקברתו אינו לא אוכל ולא משקה, לכן הוא מקבל טומאה. בישלמה לאביי ניחא אל רבא קש, לפי אביי דבר הביתא מיושבים, אביי יפרש שגם ברייתא הזאת עוסקת באותן שתי חלות החיצוניות שמניחים למזונות דבורים. אבל לפי רבא שהוא העמיד אותה כרבי אליעזר קשיא, הרי לאחר שדבש עזב מהכברת ודאי לא נחשב כקרקע, אפילו לפי רבי אליעזר. אלא אמר רב זבי, כגון שזב על גבי כלי מאוס, הברייתא עוסקת שמדובר שהכברת שהדבש זב על גבי כלי מאוס, מכיוון שכשהדבש היה בתוך הכבד לא היה נחשב אוכל, לפי רבי אליעזר, עכשיו שיוצא על זעל, הוא זב על גבי כלי מאוס, אין הדבש נחשב כאוכל מצד עצמו עד שיחשוב עליו. הרבה אחר ביעקב אמר כגון שהדבש זב על גבי קסקסין, חתיכות עץ קטנות, קשה לסוף את הדבש מהם. לכן הדבש נחשב כאוכל לפי רבי אליעזר, אם כן חשב עליו. עוד הגמרא מקשה על רב המיטיבי, דבש בכברתו אינו לא כאוכל ולא כמשקה, חישב עליו לאכילה, מטמא טומאת ארוחן למשקים, מטמא טומאת משקין. אז בפירוש פה שדבש נמצא בתוך כברת, צריך מחשבה, כדי לחשב כאוכל למשקה. ויש לו לאביי ניחא, אביי יפרש שגם הברייתא הזאת עוסקת בתן שתי חלות. לפי רבא קשיא, אמר לך רבא תרי צחי, אפשר לשאול את הברייתא כך, חישב עליו לאכילה, אינו מטמא טומאת אוכלים. למשקין, אינו מטמא טומאת משקין. מה הכוונה? זה לא שהוא מגיע את הברייתא, הוא מפרש כך. דבש בכברתו לא נחשב לא אוכל ולא משקה, לעניין זה, שאם חישב עליו לאכילה יהיה מטמא טומאת אוכלים, ואם חישב עליו משקה יהיה מטמא טומאת משקין. לכן לפי הפירוש הזה בברייתא מתיישבת כפי שיטת רבי אליעזר, שאומר שדבש בכברת נחשב כקרקע, לכן לא מועילה לו שום מחשבה להחשיב אותו כאוכל. הגמרא מביאה הברייתא לרב כהנא, תנא כבדי לרב כהנא, דבש בכברתו מטמא טומאת אוכלים שלא במחשבה, כלומר מטמא טומאת אוכלים אפילו בלי מחשבה. עוד עמדנו במשנה, סוף המשנה, לוקח עצי זיתים לקוץ, מניח שתי גרופיות וכולי. הגמרא מביאה פה ברייתא שאומרת השיעור שצריך לוקח להניח ביצים אחרים, תנו בנה לוקח אילן מחברו לקוץ אותו ולהשתמש ביציו, מגביע מן הקרקע טפח, צריך לוקח להשאיר לפחות טפח מגזע אילן מעל פני הקרקע וקוצץ, כדי שבעצם הגזע יוכל לצמוח שוב. שיעור זה של טפח שנאמר בסתם אילן, בתולת השקמה, עץ שקמה מן תאנה שלא נכרת מעולם, צריך לוקח להניח שלושה טפחים כדי שיוכל עצמי לאפשר צמיחה חדשה. סדן השקמה על שני טפחים, בקנים ובגפנים, מן הפקק, מן הקשר התחתון ולמעלה, כדי שיוכלו להצמיח שוב. בתקנים וארזים חופר הלוקח בקרקע ומשרש, מוציא את השורשים של האילן לגמרי, לפי שאין גזען מחליף. אין גזען של האילנות האלו מחליף, לאחר שקוצים את ראשם, לא חוזרים וצולחים, אפילו יניחו אותם מחוץ לקרקע, ולכן יכול לשרש. הגמרא מקשה, מה שאמרנו, בתחילת השקמה, שלושה טפחים בעניין, ומינו, כתוב במשנה השביעית, שמנו עולה שמספיק לכאורה פחות משלושה טפחים. אין קוצצים בתולת השקמה בשביעית, זה שהיא עבודה, היא עבודה באה להשביח את העץ, שהיא אסורה בשביעית. רבי דא אומר, כדרכו אסור, אלא מגביע עשרה טפחים, וקוצץ רוגמה מהארץ. מאים הארץ, כלומר חותך את הגזע בגובה הקרקע, חיתוך בגובה הארץ, או מעשרה טפחים מעלה, מזיק לה, ולא נחשב כעבודה שאסורה בשביעית. אז אומרת, גם אם הארץ הוא דקה שהאידך מעלה, אבל אם יחתכן באופן אחר, מעל הקרקע עד עשרה טפחים, יועילה. כלומר, אילן יחזור ויצמח היטב, גם אם יקצץ אותו מעט, אז למה צריך שלושה טפחים? אז אומרת, אמר רבי, באמת, קציצת בתולת השקמה בגובה שלושה טפחים ודאי מעלה, ודאי מועילה לה. גובה כזה ודאי תוכל לחזור ולצמוח. מאם הארץ ודאי קשה לה, מכאן ואילך, כלומר, מגובה הקרקע עד שלושה טפחים, יש פה דבר אחד, לא מקשקש לה, ולא מלאו לי מעליה, זה לא מזיק לה כל כך, וגם לא מלאו לה כל כך. פעמים שקציצה כזו מזיקה, פעמים שהיא מועילה. על פי זה אפשר לשבת שתי ההוראות של הברייתא, לגבי שביעית, עבדי עמידי דוודאי קשלה. לגבי שביעית שאסור לזמור בה לתועלת האילן, עושים דבר שוודאי מזיק. מותר לשביעית לעשות רק דבר שוודאי מזיק, לא ישביח את האילן. אחרי שיקצוץ את האילן בגובה הקרקע, אם יקצו אותו מעל הקרקע, אפשר שישביח בכך. זה אסור, זה עבודה בשביעית. גם במקח ומינקר, עבדי עמידי דוודאי מעלה, גם במקח ומינקר, עושים דבר שוודאי יועיל לאילן, מסתם לקח ידעת המוכר, שבעצם יישאר באילן שיעור שיוכל ודאי לחזור ולצמוח, לכן לוקח צריך להכשיר שלושה טפחים. עוד למדנו, בתקלים וארזים, חופר ומשרת לפי שאין גזם מחלי, וארז אין גזם מחלי, ועד דרש רבי חייא בר לוליאני, מאי דכתיב, צדיק אדמר יפח כארז בלבן יזגה, אם נאמר לתמר למה נאמר לארז, אם נאמר לארז למה נאמר לתמר, למה המשיל הכתוב את הצדיק לשני מיני אילנות אלה, אם נאמר ארז לא נאמר תמר, הייתי אומר, מה ארז אין עושה פירות, אף צדיק אין עושה פירות, הוא אוכר את שכר צדקותה בעולם הזה, לא מקבל להם שכר בעולם הבא, וכך נאמר תמר, כמו שתמר עושה פירות, ככה הצדיק מקבל שכר בעולם הבא, אם נאמר לתמר לא נאמר לארז, הייתי אומר מה תמר אין גזעו מחליף, הוא מתחשש בצמיחה חדשה, גם צדיק אין גזעו מחליף, כלומר לא יוליד ילדים שילכו בדרכם וכו', לכך נאמר ארז, כמו שארז גזעו מחליף, ככה מצדיק, בכל מקרה אתה רואה שארז גזעו מחליף, אלא אחי מה יסקינן בשאר מיני ארזים, בסוגים אחרים של ארז, מאלה שעוסקת בהם הברייתא, כדאי רב בר יוסף, אמר רב בר אבונה, כמו שאמר רב בר אבונה, שיש סוגים שונים של עצים שנחשבים ארזים, אמר רב בר אבונה, אמר ברב עשרה מיני ארזים, שנאמר אתן במדבר ארז שיטה ודס ואת שמן אסים וכולי, בערבה ברוש שיטה וכולי, איזה נקרא ארז סתם, אין גזעו מחליף, בזה עוסקת הברייתא שהובאה לפני כן, שאר מיני ארזים שהוזכרו בפסוק, גזע מחליף, בזהם עוסק המשל לצדיק. והגמרא מפרש את המינים המוזכרים בפסוק, ארז הוא המין הנקרא בארמית ארזה, שיטה זה טורניטה, הדס, אסה, את שמן, אפרסמה, ברוש, ברתי, תידר, שגה, תאשור, שורבינה. אומרים, אבל אם שיבה זה רק שיבה, אלא כעת הרב דימי אמר, הוסיפו עליהן, על השיבה שנאמר, אלונים אלמוגים ואלמוגים. אלונים זה בוטני, אלמונים בלוטי, אלמוגים זה קסיטה. איקי דאמרי שאומרים, שאלו שלושת המינים שהוספו. ארונים ארמונים אלמוגים, ארונים ארי, ארמונים דולבי, ואלמוגים קסיטה. הגענו לדף פ' א' ומוד א' במשנה, ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.